טוב, ברשותכם, ברשות כל התלמידי החכמים, כל הרבנים, הצדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם הצלחה ונזכה לישועה, לניסים ונפלאות, וברשות כל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא יעזור שתבוא לנו הגאולה שלמה, בנחת ובשמחה. מי שישוע לכולם, בטוב ונראה בנגלי אמין. מה אפשר לדבר לפני עם ישראל? קטונתי עם כולם לדבר ככה. כל כך הרבה תלמידי חכמים, צדיקים. צריך להיות גולם. גולם מדבר בפני מי שגדול ממנו. גולם. פי נחת רוח לאדון השמיים בארץ. רואים היום אנשים שמקבלים מתנה, מקבלים איזה פרס, אז הם שמחים הרבה זמן מהפרס הזה. שקיבלו איזה מתנה, איזה משהו טוב, אז הם שמחים הרבה זמן. אז עכשיו לכאורה, אחרי שאנשים קיבלו את התורה אחרי שבוע, צריך לראות אותם שמחים ו... טוב, אולי יש כאלה קיבלו, אולי לא קיבלו. אפשר לדעת. אבל לכם מתנה כזאת צריך להיות, נכון? לרקוד ולשמוח ו... מתנה קיבלנו את השם. התורה שלנו היא לאחד בין כולנו. זה המשמעות של תפילה בציבור, של תפילה במניין, של הגאולה שמצפים לה. משה רבנו אברהם בר נתן המנהיג, ספר המנהיג בסימן כ"ה כתב שכל עניין הקדיש נוסד על הגאולה, רק על הגאולה. שעם ישראל יחדיר בעצמו את המהות ואת העניין של הגאולה, שהם יגאלו. וצריך הסחה, וצריך שכולם יהיו ביחד, לאחד אותם, זה התורה. זה קול קדוש, נתינו. טוב, צריך לתת לו לבוא לדבר, ו... כולנו ביחד עכשיו, צריך להתפלל רק, והשם יגאל אותנו. עם ישראל מאוחדים, ככה, לראות. איזה געגוע יש לה, איך העולם היום השתנה, הכל נראה ככה שונה. פעם הכל היה ישן, הבתי כנסת ישנים, הכל היום חדש כזה, הכל מכשירים, הכל זה. קיבלנו מתנה. הקדוש ברוך הוא ייתן עוד מתנות, אבל מתנה יותר מזה אין. אין מתנות כזאת. לא נקבל יותר מזה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זהו. גדול השם, גדול, גדול, גדול ומולל מאוד. לגדולתו אין חקר, אין. גדול. היום אנשים לא יודעים שכבר שנמצאים בסוף, כבר אין יותר לאן לרדת למטה. עכשיו אנחנו יכולים ביחד, ההתעזרות של כולם ביחד, האחדות של כולם ביחד, אם עם ישראל יקבלו על עצמם להתאחד ולהיות מאוחדים ולא אחד את השני, זה יוכל לפעול כל טוב ומכל טוב ולבטל כל הגדרות ולהביא את הגאולה. זה הדבר שצריך להתחתן בו. אהבת ישראל, לאהוב אחד את השני, זה קבלת התורה, זה עיקר התורה. מה שקיבלנו את התורה לפני שבוע היה בשביל לקבל את האחדות בין אחד לשני, לכבד אחד את השני, לכבד את עם ישראל, לאהוב כל אחד, לכבד כל אחד, זוהי קבלת התורה. זאת התורה שקיבלנו. האחדות שבינינו, שאנו אהב אחד לשני, זה יתקן חטא אדם הראשון. החטא אדם הראשון, עכשיו זה הכל מטה-מטה, יורדים למטה, ונהיה פירודים, וכמה שיותר יש פיזיון, חס ושלום, לבזות אחד לשני או לבזות עם ישראל, אז זה יותר מעריך את הגלות, וזה יותר גורם לזה שיהיה מה שרואים היום, כל הבעיות, כל הצרות, צריך להתחזק באהבת ישראל אמיתית ותורה. עכשיו, קבלת אהבת ישראל זה רק על ידי התורה. כמו שפעם אמר לי דיסקין, רבי יהושע לב דיסקין, זכותו תגן עלינו. היה לו הבן שלו הקדוש, היה לו בן יחיד. רבי ירוחם יצחק, זכותו תגן עלינו דיסקין, היה קדוש עצום. היה גאון וקדוש עצום. וכל פעם שהיו אומרים לו שצריך לאהוב את כולם ולכבד את כולם, אז הוא אומר, קבלה בידי, האדם הזה שונא את התורה ושונא את תלמידי חכמים. כי אדם שאין לו אהבה לתורה וערך לתורה ולתלמידי חכמים בפרט, זה סימן שהוא אין לו ערך באמת. צריך שיהיה איזה הבדל והיכר בין גדול לבין קטן. כי גם השם ברוך הוא ככה בשמיים. השוני בין תלמידי חכמים, בתוך התלמידי חכמים יש עוד תלמידי חכמים, בתוך התלמידי חכמים יש עוד, זו אלו שיכולים לעסוק בתורה בשביל לפעול כל התיקונים ולעסוק בתורה לשמה. כל אחד יש לו מדרגות בלימוד שלו, כמו שבתפילה יש מדרגות לאנשים שמכוונים בתפילה, ואנשים שיודעים לעלות בתפילה, ויש גם בלימוד התורה יש אנשים שהלימוד שלהם זה קורבנות בכלל. וכל מה שהם לומדים, והקדוש ברוך הוא שומע את הקול שלהם בשמיים. הלימוד הזה הוא קדוש, הלימוד הזה הוא עושה נחת לפני השם, השם ברוך הוא שומע את הלימוד הזה. זה לימוד גבוה מאוד מאוד מאוד. זה לימוד שהקדוש ברוך הוא מצפה לו. זה לימוד של לב שלומד לפני הספר התורה, או לכל מה שהוא לומד, זה לב שהוא נקי לפני השם ברוך הוא, והוא לב שהוא אוהב כל עם ישראל. בשביל זה ציוונו חכמים לקבוע עיתים לתורה. הקביעת עיתים לתורה זה הדבר היחידי שיכול לפעול לתקן את חטא אדם הראשון בשורשו. אי אפשר לפעול תיקון חטא אדם הראשון, להביא את הגאולה, לפעול הכל בלי קביעת עיתים לתורה. הרבה אנשים היום לא יודעים את החשיבות של לקבוע עיתים לתורה, ללמוד את התורה בכל יום. אפילו לפני שבוע, הקבלת התורה, להיות ערים בלילה, יפה, יפה, יפה. אבל מדרגה ולימוד זה אך ורק שלומדים את התורה בכל יום. התלמוד הירושלמי במסכת שבת, בפרק ט"ו על הלכה ג', כתוב שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל לעסוק בהם בתורה. כך הביא מרן בית יוסף, בהקדמה בסזילת סימן רש וחד, החשיבות הלימוד של התורה, לקבוע עיתים לתורה, כמו שפסק רבנו הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה ח', שחייב כל אדם לעסוק בתורה, בין עני, בין עשיר, בין בעל אישה, ילדים, בין בעל איסורים, שאינו בעל איסורים, כולם חייבים לשבת ולעסוק וללמוד תורה. כולם בלי יוצא מן הכלל, כל אחד ואחד למדרגה שלו, למצב שלו, חייב לשבת וללמוד תורה ולעסוק בה. המחויבות של כל אחד מישראל לעסוק בתורה, כי הקדוש ברוך הוא מקשר כל אחד לתורה שלו, ויהודי שלא לומד את התורה הוא לא מאיר את הנשמה שלו בתורה. בגלל שהנשמה שלו לא מהירה, מתעכב כל הגאולה והכל נהיה גלות והכל צריכים כולם להתאחד וללמוד את התורה ביחד. יש כמה מדרגות ולימוד בתורה. רבי יוסף חיים דוד אזולאי, הוא כותב בברכי יוסף בסימן קופנוני, כשמישהו מלמד תינוקות, לא עולה לו השכר הזה שהוא לומד, אולי הוא מקבל שכר, אבל זה לא עולה לו כקביעת עיתים לתורה. אפילו שהוא מלמד תינוקות, הוא צריך שיהיה לו קביעת עיתים לתורה ללמוד בכל יום ויום בזמן שלו. ובסימן ר' למד חצי ב' פסק השולחן ערוך, אם היה לו סדר קבוע ללמוד, אם לא יחזיר ללמוד ביום, יחזיר בלילה, אם לא ביום, ילמד בלילה וכו', גם הפוך, כל יום אדם עסוק בלילה, לא יכל ללמוד, ישלים ביום, לא יספיק ביום, ישלים בלילה, כל הזמן חייב ללמוד תורה, לא להשיג רגע אחד. ורק הדרך הזה של הלימוד, שימשיך וללמד את התורה, זה יפעל ויתקן בשורש הכל, הכל, הכל. ואז הקדוש ברוך הוא יהיה שמח בעם ישראל שהם שומרים על התורה שלו, ויקרב לנו את הקץ ויפעל לנו הכל. כי בלי הדרך של התורה אי אפשר לפעול כלום. במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', תחילת דינו של אדם, אם נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, ציפית לישועה, קביעת העת של התורה, למה צריך לקבוע דווקא בזמן. הזמן הזה שאדם מקדש את הזמן ומכניס את שכלו, חוכמתו, בתוך התורה, זה הזמן שלו לעסוק בתורה, אז הוא מתקן בפועל את הזמן, אותו זמן שייך את אדם הראשון. כי הקביעת עיתים שהזמן הזה נחלק באותו זמן, כן במסכת סנהדרין בדף זין בתוספות בשם רב אמנונה, שתחילת דינו של אדם עם קבעת עיתים לתורה, על החשיבות של הלימוד התורה. יש דבר שכתוב בשם רבא במסכת גיטין בדף למתחיל בעמוד ב', אמר רבא, באנת לתמיד לנחתה בעלי בטן מנכסיון, דמפקאיו עבדאיו לחירותה ודסיירי נחסאיו בשבתה ודקו וסודתיו בעידן במדרשה, שקובעים את הסעודה שלהם בזמן בית המדרש. שכל אחד לשמוע חכמים ולשבת ללמוד את התורה, הם הולכים ויושבים להם את הסעודה שלהם ואוכלים את הסעודה ושוכחים מה דבר התורה של הדרשן. ואמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים שנעקרו עד שקבעו סעודתם בעידן במדרשה. ושלא נכנסו בערב שבת יושבים עסקים בסעודה ולא נכנסו מתוך תאווה, כמו שרש"י אומר, להיקבי איסורה, בגלל שעוסקים בסעודה לפני כניסת שבת ולא יכולים להיכנס תאב לשבת. אז כתוב בבאר היטב בסימן ר' צדיק סעיף ב', הוא הביא את המדרש בשם רבי חמא ורבי חנינה על הבנים של רבי מאיר. שתי הבנים של רבי מאיר, מה העונש שלהם היה? בגלל שהם קבעו את הסעודה שלהם בזמן בית המדרש. כך מביא הרוקח בסימן נ"ה. רבנו הרוקח, מי שלא יודע, יש כמה צדיקים שחברו את הספרים שלהם, כמו הפני יהושע, רבי יעקב יהושע, הפני יהושע, וכן הרוקח בלעזר מגרמייזה. הוא חיבר את הספר הזה בגלל צרה גדולה שהייתה לו. הרוקח חיבר את הספר הזה מתישהו היה בצער גדול מאוד מאוד, ונכנסו רוצחים ממר שמם לתוך הבית ורצחו את ביתו הקטנה בת 6 ועוד בת 13 וחתכו לה את הראש לנגד העיניים שלו. ואז אשתו באה לפניו ואמרה לו, מרצחים בנו, מרצחים בנו, ונפלה והתמוטטה, גם אותה רצחו. והקדוש ברוך הוא עשה לו נס והציל אותו וניצל, ואז הוא חיבר ספר הרוקח. וכן הפני יהושע, גם הקדוש ברוך הוא הציל אותו, גם אותו שרפה נפתח לו שביל, התפוצץ חביות. המשמעות של ההצלה שהם עסקו בתורה ורצו לחבר חיבור בתורה שלמדו תורה, רק זה מה שיכול להציל ממיתה. המשמעות של הלימוד, זה מה שהתלמוד ירושלמי אומר במסכת חגיגה, בתלמוד ירושלמי בפרק א' על החזיים, בשם רב הונא ורב ירמיה בשם רב שמואל ורב יצחק. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא קודש בריך, הוא אמר, ותיאר להם הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, ועל מעשם בתורה לא ויתר, הוא שאמר הנביא ירמיהו. נביא ירמיה כבר קונן ובכה בפרק ט' פסוק י' א' פסוק י' ב' על מה עבדה הארץ, על עזבה מתורתי. אמר הקדוש ברוך הוא יעסקו בתורה שהמאור שבה מחזירן אצלי, אצלי מחזיר אותן, זה נשון ירושלמי. יחזיר אותם אצלי, יקרב אותם אצלי שילמדו את התורה. כי הקרבה של אדם שהוא לומד את התורה הוא מתקרב אצל השם יתברך, הוא מזכיר אותו עצמו אצל השם יתברך. החשיבות של הלימוד היא שאדם לומד את התורה הוא מזכיר את עצמו לפני השם. ובפנימיות הלימוד שהוא מוזכר לפני הקדוש ברוך הוא, זה מוזכר לפני קודש בריך הוא בזמן שהוא מתקן חטא אדם ראשון שהיה ברשע בהתחלה, בגלל אותו זמן שנעשה חטא. הפגם הזה שנעשה, שלא יושבים ולא לומדים, ונעשה גם בזמן, כי הרי החטא נחלק לשניים. הרי היה חטא אדם הראשון, החטא הזה נחלק גם לאדם וגם לחווה, כי החווה היא חלק ממנו. ועד היום אנחנו צריכים לתקן גם את החטא של האדם הראשון וגם לתקן את החטא של חווה. ובדרך כלל העולם לא יודעים שהיו צדיקים נוראים במשך הדורות שיכלו וידעו איך לעסוק בתורה באופן שהלימוד הזה יוכל להגביה ולעלות מעלה מעלה. שיהיה להם פעולה ויהיה להם תיקון ולפעול את החטא תיקון חטא האדם הראשון, ועסקו בזה רק נוראים כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבנו יצחק לורי, המרן אריזל, הרבה נוראים, 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 שעסקו בתיקון חטא אדם הראשון בשביל לפעול בחיים שלהם רק לתיקון חטא אדם הראשון. ובפועל, שהיום קובעים עיתים לתורה ולומדים, אז עושים תיקון לחטא אדם הראשון. זה מצד הלימוד תורה של האיש. עכשיו, אישה בכלל מצד הלימוד תורה שלה זה עניין אחר. אישה גם צריכה ללמוד תורה, אבל לימוד תורה של האישה הוא יהיה בלימוד אחר. היא תלמד, אישה צריכה ללמוד הלכות שבת, אישה צריכה ללמוד הלכות איסור ויתר, לדעת שהיא במטבח נת ברנת, איסורה בעלה, יתרה בעלה, לדעת דברים שהיא לא תכשיל את הבעל בזמן שהיא מבשלת, היא נמצאת הרבה במטבח, אז צריכה לפעול, לעשות דברים, הלכות לשון הרע, ללמוד הלכות צדיקים, שער הקנאה, צריכה ללמוד שער השמחה. צריכה ללמוד הלכות ברכות, זה דברים שנשים צריכות ללמוד. אישה תלמד את זה כל הזמן, זה יהיה להנהגה טובה ללמוד. ככה לדעת זה יהיה לקרבה לשם. כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה י"ג, שיש להם שכר, אם אישה שתלמד תורה יהיה לה שכר. וכמובן לא ללמד אותה, כל המלמד בעיתו תורה, כאילו מלמד התפלות, מסכת סוטה בדף כ"א עמוד ב' ובמשנה, במסכת סוטה פרק ג' משנה ד', גם כתוב כל המן רבי אליעזר אומר כל המן פיצות רק למדת תפלות, אבל זה עניין אחר. לומדים אותה עכשיו סוגיות ודברים שהיא תשים, תן לה את מה שהיא מסיקה, את השמוע, את ההלכה, בשביל שהיא תלמד. ההלכה הזאת שהיא למדת, היא מתקרבת לשם, והיא פועלת את התיקון מה שצריך לפעול לפני הקדוש ברוך הוא. ואז נעשה קרבה של האישה לקדוש ברוך הוא, גם האישה מתקרבת לשם. וגם הבעל מתקרב לשם, וגם הבית מתקרב לשם, וגם עם ישראל מתקרב לשם. כולם נעשו בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. יש פשוט מאזניים לתורה בחלק א' בסימן מ"ב. הוא גם מביא את החשיבות של הלימוד של האישה שחייבת ללמוד תורה, ואומר בזמן הזה חיוב גמור הוא לאישה ללמוד תורה. שאישה חייבת ללמוד ולעסוק בתורה בזמן הזה. בכלל שעל ידי הלימוד שלה, אם היא לא ילמדו, אז חס ושלום ותרד מטה ברחמנא ליצלן. כבר יודעים את ההמשך, לכן חייב לחזק גם את האנשים שיעסקו וילמדו בענייני מוסר והלכות ודברים השייכים להם, כי גם הם מברכות ברכות התורה, אבל לזה יהיה תועלת גדול, לזה יהיה קירוב גדול, ולזה יהיה פעולה גדולה והתקרבות גדול. אבל זה צריך להסביר את הדברים יותר בפנימיות, להבין. במחשבה אחת, הרי אנחנו יודעים ש... כל מה שהקדוש ברוך הוא מסובב על האדם שכולם מתקרבים וכולם שווים, אבל הוא רוצה את התורה, שילמדו את התורה, שלא יעזבו את התורה. ובגלל זה, כמו שאמרנו, הבעלי בתים, אנשים שהיו בעלי פרנסה, בגלל שלא קבעו והקפידו על הלימוד תורה, בפרט בשבתות, שגם זה כבר מתוך הדוחק שכל השבוע לא לומדים ולא מבינים שזה חיוב גמור, כמו שהביאור הלכה כותב בסימן קוף נוני, שבעוונותינו הרבים, רבים לא יודעים החשיבות של הלימוד תורה בכל יום והניחו את עצמם מזה. לא יודעים את החשיבות שהוא חיוב גמור ללמוד בכל יום תורה לכל אחד ואחד. זאת המחשבה להבין בכלל מה החשיבות של הלימוד תורה, די אפשר להסביר את זה בפנימיות יותר. הרי בתוך התורה, כל התורה מקו בית התוון דאורייתא. הקו בית אותיות, בתוך האותיות יש לנו אלפבית, א', ב', ג' וכו'. והאלף, האות א', היא האות הראשונה. והאלף הזה זה כנגד החוכמה, כי התורה לא פתחה באלף, התורה פתחה בבית. והאלף הזה הוא סוד גדול מאוד 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 מאוד, כידוע למי שמבין בחוכמה הזו, שזה עניין גבוה מאוד מאוד מאוד, האלף. שיש בה סודות נוראים ועצובים מאוד מאוד לאין שיעור. כידוע רק על אלף לבד. שיש בהם סודות נוראים שכתבו הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, ויש בכתבי קבלה שונים על משמעות האלף, כמה היא נסתרה, ויש פסוקים שהיא מוכבדת ונעלמת, ויש המון המון דברים. עכשיו יש איזה משהו שאולי נסביר ככה שיהיה לתועלת. הרי אנחנו יודעים שבתחילה הכל נכתב בספר אחד. כל ספר אחד, כמו שכתוב בתחילה בבראשית בפרק פסוק א', זה ספר תולדות אדם. אז זה ספר תולדות אדם, הכל לתיקון חטא אדם הראשון. כל הספרים, כל מה שלומדים, הכל זה לתיקון חטא אדם הראשון. אפשר להביא ראיה לזה, מה שכתוב במסכת ברכות בדף ו' עמוד א', שהלימוד בצוותא שלומדים כמה שלומדים יותר בחבורה, אז משמעות הלימוד יותר גדול במעלה יותר, כמו שלומדים. לומדים שניים, אם לומדים שלושה, כמה שלומדים יותר, יש בהם מעלה גדולה יותר. אבל אם לומד אדם לבדו, אז הלימוד הוא לא בחשיבות כל כך, כמו שאדם לומד ביחד. כתוב בנביא במלאכי, אבל לא משנה, זה יעבד שסותר את זה. כי יעבד אומר שגם אדם יכול ללמוד לבדו. אומר שמה שאמרו ללמוד ביחד, זה לימוד בחוץ לארץ. אז כתוב נעשה את הרבפתרה בדף קנ"ח עמוד ב', זה מה שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, ועכשיו ארץ ישראל כבר מחכים, אז לא צריך ללמוד בחוץ לארץ, צריך לברות, אבל ארץ ישראל אתה לא צריך. כאן רבי הגאון רבי חיים פלאג'י גם הביא בספר אותות החיים בשער ד' עוד י' א', גם הביא את אותו דבר. לכן הביא הגאון רבי יוסף חיים זונלפלד, בשו"ת שלו, בסימן תו קוף וו, גם הביא את הסברה הזאת של היבץ, היבץ הביא את זה בהקדמה לשזה סידור שלו, שבזמן. אבל משמעות הלימוד של הלימוד ביחד, שלומדים ביחד, יש בזה מעלה גדולה, כי הוא מתקן יותר בשורש חטא אדם הראשון. אז הנביא מלאכי למעשה הוא, כשכתוב בפרק ג' בפסוק ט"ז, אז נדברו יראי אדוני, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. הספר הזה שנכתב, זה כנגד הספר הראשון. הספר הראשון שהיה בעולם זה ספר תולדות אדם, זה הספר הראשון שהיה. זה התחילה של כל הנבראים כולם, זה הספר הזה. זה ספר תולדות אדם, זה הספר הראשון, שלמעשה הספר הזה בו נתקנים כל הנבראים כולם, הכל כתוב על הספר הזה. וזה למעשה הספר שאותו צריך לתקן, שזה למעשה כל חייו של אדם הראשון, ששם כלולים כל החיים של כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד בעולם, ובפרט אדם הראשון, לתקן את אדם הראשון. עכשיו, המשמעות של תיקון את אדם הראשון על ידי הלימוד שלומדים כולם, הם משיגים את האלף. האלף הזאת של החוכמה, שלמעשה היא גילוי שמתפשטת לארבע רוחות השמיים, כנגד ארבע קוצות. זה יוד ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב, לארבע רוחות העולם, הולך לכל הצדדים כולם. והמשמעות של הלימוד הזה, שכל מי שיכול להשיג, היום אף אחד לא יודע מה זה מדרגה בכלל של להסביר, אי אפשר בכלל לדבר מזה, אבל הוא דבר לאלה ולאלה. התחיל הכל בחטא אדם הראשון. כשאדם הראשון חטא, אז מה למעשה היה החטא? יש למעשה, החטא כמו שהסברתי, הוא נחלק לשניים. יש לו זמן איסור, ויש את האיסור בעצמו, כמו למשל, אם אדם למעשה יאכל חס ושלום נבלה או טריפה, הוא אוכל דבר איסור בזמן האכילה שלו. אם אדם אוכל חמץ שעבר עליו הפסח או חמץ בפסח, הוא אוכל דבר היתר בזמן איסור. זאת אומרת, הדבר התמה הוא נחלק לשניים. אז אם בן אדם אכל דבר איסור, מה מתמה אותו? אכילה דבר איסור או אכלה דבר תמה בזמן, או דבר טהור בזמן איסור? אז מה מתאר? הזמן או המאכל? כי צריך להבין בשביל אחד אדם הראשון. מה יש לו לתאומה יותר? האם למאכל עצמו או לדבר שיהיה בזמן של איסור? כי כמו האדם אוכל אורלה, טבל, פירות לא מוזרים, אז יש זמן איסור, שאם רק יעבור הזמן, הדבר יהפך להיתר. או שאם למעשה אדם עכשיו אוכל נבלה וטריפה, זה כבר יתאמה אותו לבד. אז החשיבות למעשה, שכתוב ביורה דעה ברמה, בסימן פי א', שהוא כותב למעשה שלא להכיל תינוקות בדבר תמל, למה זה יזיק לו כשיגדל. אז השח כתב בסעיף ז', אז השח אומר שזה יכול לתמל אותו, יעשה אותו אטום, וזה ייתן לו טבע רע. כשהוא יגדל יהיה לו טבע רע. הוא יכול לפרוץ מזה לא טוב. רק ממאכל איסור, שיכנס במאכל איסור, אז יהיה בו טבע רע. יביא אותו למצב שיהיה בו טבע רע. עכשיו, אז יובן שחכמים אומרים במסכת יומא בדף למתת, מות א', ונתמתם, אל תקריא ונתמתם אלא ונתמתם, שנחסר האלף. כי אם נראה ונתמתם, אז מחסירים את האלף, ואז נהיה ונתמתם. אז רש"י מפרש, מה זה? מה זה ונתמתם? אז רש"י אומר שברגע שהוא נטמע, אז זה אוטמת וסותמת אותו מכל חוכמה. זאת אומרת, הוא נהיה סתום, אטום לגמרי מכל חוכמה. רש"י אומר מכל חוכמה. זאת אומרת שהאלף היא כן מביאה חוכמה לאדם. עכשיו, מה היה חטא אדם הראשון? חטא אדם הראשון, יש לנו כמה דעות, מה זה היה? האם זה יהיה חיטה במסכת ברכות ודף מ' עמוד א', שזה נותן דעת לאדם, או שזה יהיה ענבים במסכת סנהדרין ודף עין עמוד ב'. האם זה יהיה ענבים? זה היה גפן? מה זה היה? צריכים לדעת, מה זה היה? זהו גפן, ענבים. יש את אבן עזרא. אבן עזרא הוא דת יחיד, הוא מפרש על הפסוק בבראשית בפרק ג' בפסוק ו', שכתוב על המאכל שבתאווה הוא לעיניים. מה זה בתאווה הוא לעיניים? אז אבן עזרא אומר שהדמות, המאכל הזה, העץ הדעת טוב ורע, שהוא היה בשמיים, בגן עדן לבד, ולא יהיה שום מקום על פני האדמה שיש כזה עץ. שום מקום על פני האדמה, אבן עזרא אומר. כי זה עץ לבד שנברא שם, בשמיים, בגן עדן. אין עוד כזה עץ, בכלל. זאת אומרת שלא יכלו להגיד, אז הוא סותר את זה. זה גם לא ענבים, זה גם לא חיטה, וזה לא אתרוג, וזה לא תפוח, ולא שום דבר. עכשיו, זה מה שהוא אומר, שהעץ הזה בשמיים לבד. עכשיו, בשביל להבין את זה, הרי אף אחד לא יודע בכלל איפה העץ. איפה למעשה נמצא העץ הזה? אי אפשר לדעת איפה נמצא. למה בפירוש כתוב אצל במדרש, בראשית רבה בפרשת אתבר, כתוב שהעץ הזה למעשה, הקדוש ברוך הוא הסתיר אותו מעיני הנבראים, בשביל שלא יאכלו ויגידו, הנה זה העץ שהחטיא לאדם הראשון. ואז הוא יבוא לידי בושה וכלימה, ואף אחד לא ירצה לאכול ממנו, ואז שלא יאכלו ממנו יבוא ביזיון לעץ. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדעו לעולם מה זה העץ הזה, ואז אי אפשר לדעת מה זה העץ. שבגלל שלא יודעים מה זה העץ, אז אף אחד לא יכול לתקן, לא יודעים מה לתקן. לא יודעים מה זה העץ הזה בשביל לתקן. עושים את הכוונות על הענבים, עושים את הכוונות על תפוח, עושים כל מיני כוונות, מלא כוונות, עושים כוונות על זה, כמה זה. אבל הסוד הזה שהאלף למעשה נסתלק ממנו, מהטמטום, נסתלק מן הבן אדם, ואז האלף הזאת פורחת, למעלה מיד, ואז למעשה אין אדם חוכמה. עכשיו, כתוב על האדם הראשון, שהוא היה הכי חכם בעליונים, ויותר מכל העליונים מכל התחתונים. זה כתוב בזוהר ושלח בדף נוני עמוד א', אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שהשיג אדם קדמה, אדם הקדמה, השיג את כל החוכמות יותר מכל העליונים, יותר מכל התחתונים, ולא היה אדם יותר חכם ממנו. השיג את כל החוכמה שיש, יותר חכם ממלאכי מעלה, יותר מהכל. אבל כיוון דחב, הסתבו מניו חוכמתם. בגלל שהוא חטא, נסתיימה ממנו החוכמה. זהו, חטא אדם הראשון, הסתלקה ממנו החוכמה. זאת אומרת, כמו שהסברתי שרשי אומר, שעל ונתמתם ונתמתם, החיסור של האלף הביא לידי זה שנהיה טמטום, והטמטום הפירוש שלו שיותמת מכל חוכמה. אז אם זה יותם מכל חוכמה, אז מה הפירוש הזה? מה הכוונה? שזה החסיר את האלף. כי האדם הראשון, אם הוא למעשה לא השיג יותר, נסתרו ממנו מענות החוכמה, והוא נתמתם, אז יחסר ממנו האלף הזאת. אז האלף הזאת פרחה לו, לאדם הראשון. הוא לא השיג את האלף הזאת. אז היא נחסר ממנו האלף הזאת, ואז למעשה גם נגזרה עליו מיטה, כי אין לו את האלף, אז נהיה אדם, ואז למעשה נהיה גם לחווה, כי נגד זה חווה נתאמן לה בדמים, וכו', ואז נהיה וסת, ואז הכל נהיה הפוך, כנגד האלף הזאת שנחסרה. עכשיו, האלף הזאת למעשה, אחרי שילך מהאדם הראשון, וצריך שהאדם הראשון יבוא לידי תיקון, אז למעשה נתפשט כפירה ואפיקורסות בעולם. כל הכפירה ואפיקורסות שירדו לעולם, שנהיו הרבה כופרים ואפיקורסים בכל העולם, עד כדי כך שאין אמונת חכמים, או שאין אמונה בזה שהשם יכול לפעול אדם, או שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, כל הקישור של הכפירות האלו נעשה מחיסור של האלף הזאת, שהאלף הזאת למעשה לא מתגלית בעולם. המשמעות של זה, זה יש מעשה בזוהר הקדוש. יש סיפור שרבי שמעון בר יוחאי מספר שבא לפניו רבי אליעזר. הוא מספר את זה בשם רבי אליעזר. זה בזוהר פנחס בדף רכ"א עמוד א'. אומר רבי שמעון שבא זקן אחד לפני רבי אליעזר ואמר לו, תלת ביין כמך. יש לי שלושה קושיות לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך, את רבי אליעזר הזקן, הוא רוצה לשאול אותו שלושה שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל אותו, אתם אומרים שעתיד לבנות לכם בית, שיהיה בית המקדש, כמו שכתוב בנביא חגי בפרק ב', בהתחלה כתוב, שגדול כבוד הבית האחרון הראשון, אז אומר לו, אתם משיבה להם בית, ואין ראיה לבית שלישי, ואתם מצפים על בית המקדש השלישי, אז איפה הוא? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הוא אומר לו, אתם אומרים שאתם קרובים למלכה, אתם קרובים למלך, אין יותר קרוב ממכם למלך, אז איך זה שאתם סובלים צרות ואיסורים, ואתם מלאים בעיות וצרות וקשיים, איך זה? אתם אומרים שאתם הכי קרובים למלך, אז אתם צריכים להיות שמחים ומאושרים, ואיך יכול להיות? זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, הוא אומר לו, שאני רוצה לשאול אותך, איך זה שאתם אוכלים כשר ושומרים, ולא אוכלים נבלות וטרפות, ואנחנו אוכלים נבלות וטרפות וחזקים וגיבורים מכם? אלו שלושה שאלות. לא הספיק רבי אליעזר לענות לו, הוא אומר לו, סבא, סבא, לא רוצה לשמוע אותך. זקן, זקן, אל תענה לי בכלל. זקי פנוי רבי אליעזר, הרים את העיניים שלו, ועשה אותו, אתם כבר יודעים, עשה אותו גל של עצמות. אז הזוהר ממשיך. ורבי אליעזר התחיל לבכות, בכה רבי אליעזר, בכה, בכה, בכה. איך הוא לא יודע, הרשע הזה, את התירוץ לכל הקושיות, השיב לי אליהו הנביא זכור לטוב. ככה אומר רבי אליעזר. אומר רבי אליעזר, בתירוץ הראשון הוא אומר לשאלה הראשונה, שהוא שאל אותי על בית המקדש הראשון, הוא אומר, כתוב בפירוש, במזמור בתהילים, בפרק קכ"ז, שכתוב, אם אמר שלמה המלך, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אז זה כבר אמר שלמה המלך, אומר. אמר שלמה המלך, רק הקדוש ברוך הוא צריך לבנות את בית המקדש. אנחנו בשר ודם לא נוכל לבנות בית המקדש. כשהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, הוא לא יחרב. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, כל מה שיבנה יחרב. אז לכן אותו שוטה לא יודע שצריך שהקדוש ברוך הוא זה שיבנה את בית המקדש. אז זה תירוץ הראשון. אמר, אם הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, מיד יבוא, זה לא יחרב כבר, זה בית המקדש השלישי, אנחנו מחכים למעשה הדף של הקדוש ברוך הוא. זה תירוץ אחד. התירוץ השני הוא אמר, איך זה שאנחנו קרובים למלך? הוא אמר, אנחנו עם ישראל הוא הלב של העולם. עם ישראל הוא הלב של ארץ ישראל, של ירושלים, עם ישראל זה הלב של כולם. בלי הלב הזה אי אפשר להיות. אבל הלב הוא מכוסה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אתה חושב שאנחנו קרובים, אבל הלב עושה את הכי עבודה, והלב הוא העיקר, ואם לא הלב, לא שווה כלום. והדבר שלישי הוא אומר לו, זה שהוא אומר שנבלות והטרפות ואנחנו חזקים, אז הוא אומר, תראה, הלב לוקח את הדם הכי טהור, וזורק לשאר האיברים את הפסולת. אז הוא אומר, ככה עם ישראל אוכלים בקדושה וטהרה, ואתם הגויים לוקחים את שאר הפסולת לשאר האיברים. זה ההבדל בינו. בין אומות העולם, בין, כאילו, אתם איפה שאתם, אתם תשארו איפה שאתם, אבל הוא לא יודע את התשובה לענות לו, אבל בכל אופן כבר הוא השגה של עצמות. אבל מהכפירה הזאת שלו, הוא כפר ויצא ולא נשאר ממנו דבר, כי הוא הלך לתרבות רע, וכאילו מת, וכל החברים שלו נשארו בתרבות רע, אותם גויים לכל. כי הוא לא היה להם דעת, באותם זמנים היו כנגד כמה שהיו קדושים ונוראים, כך כנגד זה גם היה רחמנא ליצלן סיטרא דמותא, כמו שהיה, כמה שיש צדיק גדול ומעלה יותר, ככה כנגד זה גם מי שיקום נגדו יהיה בסיטרא אחרא יותר, הפוך. אז אם בא אחד חצוף לפני רבי שמעון, מתחצף לרבי שמעון, אז אחד כזה כנגד הוא בקליפה, הוא כנגד זה, לכן ביטל אותו רבי אליעזר והביט אותו, סילק אותו. עכשיו, מה שהיה שם, כתוב זה יובן יותר, הסוד הזה של האלף, שהתייבו לתקן אותה ולהשיב אותה למקום שלה, זה מי שעסקו בזה הגדולים והנוראים, כמו שהסברנו. ואז יובן למעשה מה שכתוב בתורה, כתוב בספר דברים, בפרק למד, פסוק י' א', כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך ולא רחוקה היום. לא נפלט, סוזי עם א', לא נפלט. יש פה נפילה של א', כאילו שלא יהיה חס ושלום נפילה לא' הזאת, כי אם היא טיפול, אז יש עיבוד לחוכמה, ואז למעשה התורה, כי יש מי שלומד את התורה עם החוכמה של א', שזה מוכין עילאים, אין מה להשוות אותו לעמי הרצות שכאילו לומדים תורה. עכשיו, אחרי חטא אדם הראשון, שהוא פגם באלף, הסתלק ממנו האלף הזאת, החוכמה הזה הסתלק ממנו. הוא לא השיג את ה... עכשיו אין לו את החוכמה הזאת שהייתה פה, כמו שהזוהר אומר, ובשלב עבודה וסמוני עמוד א', שהסתלק ממנו מעל החוכמה, עכשיו הוא לא יודע את החוכמה, והוא עזב אותו, ברח ממנו. עכשיו הוא לא משיג את החוכמה, הוא לא מבין אותה. עכשיו, באותו זמן, בדיוק כשאדם משיג את התורה, כמה שהוא משיג אותה, לומד מה שהוא לומד, המעלה שלו היא כמה שהוא יותר ימצא את עצמו בתוך התורה. כשהוא ימצא את עצמו בתוך התורה, מה שהוא יכול להתקרב, אז הוא יכול לתקן את החטא של האדם הראשון. כי הרי יש לבוש חיצוני ולבוש פנימי, כמו שיש אור מקיף ויש אור פנימי. מה החילוק בין אור מקיף לאור פנימי? זה כמו יש כותנות אור וכותנות אור. יש כותנות אור באלף וכותנות אור בעין. אז כתב הרבי חיים מוולוז'ין, זכותו תגן עלינו, הנפש החיים, עכשיו העבודה, נכון, זכותו תגן עלינו, כותב בשער א' בפרק ו'. הרבי חיים מוולוז'ין, העבודה עכשיו. חיים מוולוז'ין, הוא נולד באלפים בתף קופטט. הוא היה קודש קודשים, גאון עצום. הוא נפטר באלפים בתף קופטט אלף. אי אפשר בכלל להבין את הגאונות שלו, את הקדושה שלו. היה תלמיד של רבי רפאל הכהן מהמבורג, בא לשוט ושב הכהן, יש לו שוט ושב הכהן. הוא היה תלמיד שלו, אחרי זה הוא היה תלמיד של הרבי הראל"ב גינצבורג, השב לתריה. אחרי זה שהוא מצא את הגר"א, הוא פשוט לא הלך יותר לאף אחד, זהו. הוא היה אצל הגאון מווילנה, והוא התלמיד של הגר"א. רבי רפאל הכהן מהמבורג זה סבא, סבא רבא של אבא של רבי יצחק זאב, אבא של רבי ישראל מאיר הכהן מרדי, אבא של רבי יצחיים. רבי יצחיים נכד של בשב הכהן. הוא היה עצום בתורה שלו. רבי חיים וולוז'ין יש לו את הספר נפש החיים, שזה ספר קבלה וחסידות, מה שאומרים. יש לו ספר חוט המשולש על השאלות ותשובות בהלכה. הדרך של הפסיקה שלו, כך הוא כותב בסוף סימן י"א, הוא כותב שהדרך של הפסיקה שלו, ככה הוא קיבל מהגר"א, זה להתבונן בדעת כמה שהוא קיבל מהחוכמה של הרחמים, כמו שפוסקים הלכה, שיודעים לשרוב ראשונים, צריך לדעת איך לפסוק את הלכה, כמו שפוסקים מי שיודע לפסוק, שיודע איך להבין את התורה, להבין את הגמרא, להבין, צריך לדעת איך להבין את הדברים שלהם. אז ככה נהג רבי חיים וולוז'ין שיטת הפסיקה שלו, כמו שהוא היה פוסק לפי הגאון מווילנה, ככה קיבל את ההנהגה שלו, לכן היה לגר"א הרבה מחלוקות, כמו שהרובות שובר חלק על הרבה, שהוא הסתיר את הירושלמי, לא רוצה ללמוד שום מפרש, מרף מפרש לדעת פירוש הירושלמי, רק אני לבד, הסתיר אותם ולמד ככה. הפעם על הרמב״ם הוא כותב בצוונת פניה, ובחילה מכבודו אני אפה על הדר הרגליו, הלכה כמותי ולא כמותו, כל מיני דברים שהוא, כל מיני דברים כאלה שהם, זה כל מיני דברים כאלה שהם השיגו ברחמה שלהם, כל אחד. היו הרבה גיורים שהיה להם כוח לפסוק הלכה. לפי השכל שהם הבינו, יש להם ראשונים, ידוע למי לסמוך. ככה גם הגאון רבי יואל מסאטמר, שהוא היה עצום בהלכה, הוא ידע איך ללכת גם לפי השכל הזה, כמו שנהג רבי חיים מוולוז'ין, גם הפוסקים האחרונים, הרב משה פיינשטיין, זה היה להם אומץ מאוד גדול לפסוק הלכה. כל הפוסקים האחרונים, אמיץ כוח ורבונים, זה הגאון הרב משה פיינשטיין, הרב אלישיב שפסק הלכה, הרב רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, גם שהיה שכל העולם ההלכה, כל הפסיקה, כל שיגעו ותרחו על העולם ההלכה בשלמות כזה שאין בכלל לתאר או לשאר הסרל שלהם, שזה הגיעה מאוד גדולה. זה רבי חיים מוולוז'ין, שהוא נתן כוח ואומץ לבוא ולפתוח את ההלכה שלא יפחדו לפסוק. אבל מי שיש לו סברות וכוח, זה הדעת שלו שהוא קיבל מהגר"א. הרבה לא סברו ככה, צריך להצמד לפוסקים, לא זאת מן השמאל, אם יש לך סברה, תסתור אותה, אתה צריך לבטל. הוא אומר, יש לך דעת נכונה, אתה יכול להוסיף חידוש לדבר דבר. זה היה ככה, הגאון רבי חיים מוולוז'ין, זה היה הכוח שלו. היה לו כוח עצום מאוד מאוד, יש עליו הרבה סיפורים. טוב, הוא כותב, יש לו עוד סגולה יפה בשם רבי חיים מבריסק, שהוא היה נוהג לשנן את זה במלחמה. הוא כותב בשער ג' בפרק י' ב' בספר נפש החיים. אז הוא כותב שבאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה לפנאה להסיר ולבטל מעליו כל רצונות אחרים שלו, יש לו טובו ולסובו שם כלל בעיקר, כשהדר קובע בליבו למור הלא, הוא אדוני, הוא אלוהים, אין עוד מלבדו, וכולי, כן יספיקו ידבח מלבטל מעליך כל רצונות אחרים שלא יבטלו לך ולסובו שם כלל בעיקר. כל מיני סגולות ודברים כאלו של אמונה, וזה ככה, זה כאילו כמו תשובה לחסידות, שבחסידות לא סברו ככה, כאילו נפש החיים, כאילו כנגד זה שתתניה, נפש החיים ושתתניה, שתבר מים חיים מצ'רנוביצה, מסדיגורה, מחיים מצ'רנוביצה, לו ספר סידורו של שבת ובר מים חיים, וגם יושר דבר האמת שלו במשולם פירוש מדברי, זה גם עוד כאילו, זה ספר, כל אחד כאילו הביא איזה ספר, אז רבי חיים מוולוז'ין הביא את הנפש החיים כאילו ספר קבלה ומוסר והתבוננות שגם לנו יש, שלא יגידו צריכים ללכת לראות בשדות זרים אצל החסידים, כאילו הוא הביא את הספר שלו שהוא גם ספר מחשבה, וככה הוא הביא שגם יש לו התבוננות וסגולה לבטל ולבטל רצונות אחרים וכו', כמו הספר של הנתיב מצוותיך של רבי יצחק אייזיק יהודה כאילו סופר מקומרנה בא לנתיב מצוותיך, רבי מקומרנה גם יש לו את הספר נתיב מצוותיך, איך על הברכה, זוהרך, כל הדברים האלו, זה גם כאילו לתת שלנו יש את התורה ואת ה... כמו שהוא חיבר את השולחן הטהור. אז כאילו, גם... אז הרבי חיים מוולוז'ין, מה הוא כותב אדם ראשון? בפרק, בשער א' פרק ו', כותב רבי חיים מוולוז'ין ככה. אומר שזה קצת חידוש על מה שהוא אומר, כשאני אסביר, כאילו עכשיו נראה לי אפשר להוסיף את זה, על מה שהוא מתכוון להסביר שם, יותר יובן. חטא אדם הראשון, הוא מסביר שבאדם הראשון לא היה ערבוביה של רע. היה לו טוב גמור, לא היה בורא. אז זה אומר שבא יצר הרע, אז מאיפה הוא הגיע? הוא לא היה ערבוביה איתו. אז הרע הוא היה בחינת חיצוני לו. אז מתוך החיצוני הוא הגיע אליו, הוא משך אותו לצד הרע. אז המשיכה של אדם הראשון לצד הרע, הוא מצד, אפשר להסביר שזה תיקון אור מקיף ואור פנימי. להסביר את התיקון, כי צריך לזה, כן, גם אור מקיף וגם אור פנימי, מי שמבין יודע, אז יש הבדל בין כותנות אור לכותנות אור. יש כותנות אור באלף, כותנות אור בעין. כותנות אור באלף זה פנימי וחיצוני, זה מבפנים ויוצא לבחוץ. וכותנות אור בעין זה רק חיצוני. עכשיו, זה דעת מעניינת שרבי יצחק אייזיק, יהודה יחיד סופר מקומרנה, אומר שאם יש ספר תורה שימצא בו בטעות כותנות אור באלף, לא בעין, הספר כשר. אז...
כמו רבי מאיר.
איך? כמו, נכון, ברבי מאיר בעל הנס, כתוב בראשית רבה בפרשת כ"ף. גם כתוב שרבי מאיר מצאו ספר תורה, מערץ חיות, חולק, כמו שזה לא באמת היה, זה היה הגעה שהוא הגיע, כאילו הגעה של רבי מאיר, משהו אחר. מצאו ספר תורה, מה באמת הכותנות תורה הזה, א', זה, מה הכוונה פה? אלא התיקון הוא למעשה להפוך את הכותנות אור בעין, להפוך את הכותנות אור בעין שהם יהיו כותנות אור באלף. אם יצליחו להפוך כותנות אור בעין לכותנות אור באלף, אז למעשה יכולים לפעול ולהביא את הגאולה. מי שצליח להפוך את העין לאלף, זה העבודה הכי גדולה. זה העבודות המקובלים שעושים עם הכוונות. אם לעשות להפוך כותנות אור בעין, הלב, ככה עשה, זה דברים שצריך להבין את, את הפנימיות שלהם, זה לעתיד לאור, איך אני אמר על ה... שכתוב על המשיח, זה מה שכתוב באיו, פרק ל"ג, פסוק ל"ג, שאלפך חוכמה, שהסוד של האלף תעבור ואז תתגלה החוכמה, אז המעשה המשיח יהיה יותר חכם משלמה המלך, כך מביא הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק 9 הלכה ב', מביא הרמב״ם, שהמשיח יהיה יותר חכם משלמה המלך, עכשיו מאיפה זה משיג את זה? מהאלף הזו. הסוד הזה של האלף, של אלפך החוכמה, שיקבל את החוכמה יותר מהסוד של האלף מקבלים את הרומה. כי התורה שהיא עם האלף היא בלי וניתמתם, כמו שרשי אומר, מה שאמר בלמתת ביומה בדף עמוד א', אז נסתם ממנו את החוכמה. עכשיו, איך מקבלים את האלף הזאת? רק על ידי ברכות התורה. כשעם ישראל מברכים בתורה, שזה הגמרא אומרת במסכת נדרים בדף פ"א עמוד א', וגם בבבא מציעא בדף פ"ה עמוד א', לא חרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחילה. בגלל זה חרבה ירושלים. כך מביא הרמב״ם על הלכות ברכות התורה, שהשולחן ערוך בסימן מ"ז עמוד א', צריך להיזהר ברכות התורה מאוד. הרמב״ם מביא את כל ברכות התורה בפרק שביעי הלכה י'. את השלוש ברכות, שבהלכה י' א' הוא אומר שנהגו לקרוא ברכת כהנים, ובזה גם סמל טוב, פרשת צו, שם הוא מביא הרמב״ם, חשיבות גם פרשת צו זה גם הקורבנות וגם ברכת כהנים, שיש בזה את מה שכמו שאמרנו בתחילה, זה לברך את כל עם ישראל, במסרת חולין בדף מ"ט עמוד א', הגמרא אומרת, קודשי בריחו, הוא מברך לכהנים, הכהנים מברכים לישראל, מברך לכהנים, קודשי בריחו. המשמעות של הברכה היא להתפשט על כל עם ישראל, שזה רק על ידי אחדות בין כולם, קבלת התורה. עכשיו, מה יש בהם שמברכים בתורה? כשמברכים בתורה, אז מתגלה האלף הזאת מתגלית בתוך התורה. כשאנחנו מברכים בתורה, מברכים את הקדוש ברוך הוא, מברכים אשר קדשנו את אותם דברי תורה, אנחנו מגלים את האלף, את הכותנות אור, מחזירים אותם בחזרה על ידי ברכות התורה. עכשיו, למה חרבה ירושלים שלא ברכו בתורה תחילה? אז אם לא מברכים בתורה, אז לא מגלים את האלף הזאת. לא מגלים את החוכמה שיש בתורה, ואז למעשה לא יוצאים ידי חובה. אז צריך לברך בתורה בשביל לגלות את האור שתמור בתוך התורה, רק על ידי לכן עולים לתורה, מברכים ברכות התורה, קוראים בתורה, מסיימים עוד פעם ברכות התורה. רק על ידי ברכות התורה מגלים את האור הגנוז שזה א', לכן קוראים בספר תורה מיד, שזה יריעה לבנה, כתב שחור, שחורה לגבי יש לבנה, ואז למעשה מתגלה האור, האינסוף וכו' וכו' כל הפעולות, רק על ידי ברכות התורה לבד. עכשיו שמברכים בתורה לפני הקדוש ברוך הוא, שנעשה את הברכה, ואז למעשה כל עם ישראל קוראים בתורה וכו'. עד המעשה אנחנו יכולים לזכות לתקן את חטא אדם הראשון, כי אז מתקנים את הכותנות אור, אז מאיר כותנות אור, ואז מתבטל הכותנות אור בעין, ואז מאיר כותנות אור באלף. עכשיו, כותנות אור, למעשה, מה הסוד של הכותנות אור והאור? אני אסביר משהו אחר. זה משהו אחר. האור הזה, האור, אם תסתכלו, הרי החילוק שבין התלמוד תורה של האיש, המוחין של האיש לאישה, זה הבדל שמיים וארץ. הלימוד תורה של האיש, שהוא במדרגה יותר, שהוא גם לומד את התורה, והוא גם כבר מדברים על כותנות אור, על הלבוש שלו, על אדם הראשון וכו', אבל גם לחווה יש את התיקון, כי חווה למעשה בגללה חיפתה את הנרו של עולם, שכתוב בנוח בסימן א' בתלחומה. שהיא קיפתה נרו של עולם, וכתוב במשלי, בפרק אף פסוק אף זין, כתוב נר אדוני נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. נר אדוני נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, שמתקנים את הנר של אדם הראשון, מתקנים את האור הראשון שהיה בעולם. האור הראשון, של האור הראשון, מי היה האור הראשון בעולם? הנשמה של אדם הראשון הייתה בעולם, עכשיו היא חיבתה את הנר הזה, היא חיבתה את האור הזה. אז רבי יוסף בן דוס מקרמר, בראשית בתלחומה בסימן א', שהוא חיבה אותה, היא חיבתה, לכן היא תדליק לעולם, היא תעסוק בתיקון האור. זה תיקון שלה, זה האור. עכשיו יובן למעשה, עכשיו אפשר להבין, למה רבי אליעזר אומר שישרפו דברי תורה אבל ימסכו לנשים? למה? הוא אומר, בתלמוד ירושלמי, פרק ג' הלכה ד', גם במשנה פרק ג' הלכה ד', משנה ד'. כי האישה למעשה, אצלה אש קרובה, כמו שדרש רבי עקיבא במסכת סוטה,